même fait. Oh, madame. Ken. Be'amoud kuf tzadik alef, be'ferek mem tet. Ken. ובמדרש, כן? בעמודה השמאלית. מה? כן, בעמוד קצ"א במהדורה שלפנינו, בעמודה שמאלית, ובמדרש. כשהמהר"ל אומר ובמדרש, זה כדי להדגים דברים שהוא כבר אמר. כלומר, לפני כן הוא אמר לנו את הרעיון, אחר כך הוא מראה לנו שהדברים כתובים גם במדרשים. מה היה הרעיון? פשוט, שהקדוש ברוך הוא לא יזניח אותנו. זה פחות או יותר העיקרון. זה נראה טריוויאלי, אבל זה בכלל לא פשוט. כשאנחנו רואים את מצבו של עם ישראל במשך שנים רבות בגלות, כשאומות העולם טוענים נגדנו שהקדוש ברוך הוא עזבנו ושהוא בחר בהם, אז צריך נחמות שיעודדו אותנו בזמנו של המהר"ל לפחות, שנדע שאנחנו עתידים לצאת מן הגלות. ברוך השם, היום אנחנו כבר פחות זקוקים לנחמות, כיוון שיצאנו מהגלות. יצאנו. אבל עדיין צריך קצת עידוד. עכשיו, מה שהמהר"ל הסביר לנו, זה דווקא מאוד מעניין, דבר שהוא לא רגיל לעשות, שאחת הראיות לזה שההשגחה נמצאת איתנו, זה גודל הצרות. מי שהקדוש ברוך הוא עוזב אותו, יש לו לפעמים צרות, לפעמים אין לו צרות. וגם אם יש לו צרות, לפעמים צרות קטנות, לפעמים צרות גדולות. אצלנו יש כל הזמן צרות גדולות. זה סימן שמישהו עושה לנו את זה. מישהו אכפת לו מאיתנו. ברור? אז אם מישהו אכפת לו מאיתנו, בוודאי שהוא לא ישאיר אותנו במצב הזה לעולמי עולמים. כפי שגם אמר ישעיהו הנביא בנחמו נחמו עמי, שכל הפסוקים האלה פורשו במדרש ואחר כך על ידי המהר"ל כמורים על כך שהצורה של עם ישראל היא צורה נבדלת שאין החטא פוגע בה, ומאחר ואין החטא פוגע בעצמיותם של ישראל, אז גם אם החטא הוציא אותם מן הגלות, הם עתידים לצאת מן הגלות. עד כאן מה שראינו. ובמדרש, חטאה בכפליים. זה, אני לא יודע, הוא לא מציין את המקור של המדרש. לא יודע, מישהו יודע איפה המדרש הזה? לא יודע, טוב. חטאה בכפליים. מי חטאה בכפליים? ירושלים. שנאמר, חטא חטאה ירושלים. זה פסוק איפה? חטא חטאה ירושלים. תגיד, בתשעה באב אתה הולך לישון או אתה קורא את מגילתך?
באיכה.
זה באיכה, נכון? זהו. זה בפרק הראשון אפילו, לפני שמתחילים עכשיו דברים אחרים. פסוק ח', כן? אז זה לא כך מסובך. ח' חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה. אז ח' חטאה זה פעמיים. כן? חטאה בכפליים. ח' חטאה. ולקו בכפליים. איך יודעים? שנאמר, כי לקחם יד השם כפליים בכל חטאותיה. ומתנחמים בכפליים, נחמו, נחמו עמי. כן, כבר פעמיים. וביאור זה, עד כאן דברי המדרש, וביאור זה. כפל חטא של ישראל. למה אתה אומר שעם ישראל חטא בכפליים? תגיד, עם ישראל חטא, מה זה בכפליים? כי לפי מעלת צורתן האלוהית, אין ראוי שיהיה בישראל חטא. כלומר, יש פה, כשישראל חוטאים, יש פה שני חטאים. יש חטא במובן הרגיל, כמו שכל אדם, בין יהודי בין גוי, חוטא. אבל יש חטא נוסף כלפי צורתם של ישראל. כלומר, לא היינו מצפים ממך לחטאו, אז החטא הוא כפול. מובן? גם בעצם המעשה, וגם כלפי הצורה הישראלית. זה מה שאומר, כי לפי מעלת צורתם של ישראל, צורתם האלוהית, אין ראוי שיהיה ישראל בחטא, כי האומות שחוטאים מפני שעצמם הם בעלי חומר. לכך לא נחשב החטא שלהם בכפל, כמו החטא של ישראל שנחשב חטאם בכפל. זאת אומרת, אם הגויים חוטאים, אין לי פלא. זה בני אדם. בן אדם הוא עשוי מחומר, ודאי שעלול בבוא הזמן לחטוא, כן.
למה אבל ירושלים ולא
ידעו מה חטאת ישראל? ירושלים זה כינוי לכלל ישראל. למשל, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורי העיר וכו', לכתך אחריי במדבר. אז מה, ירושלים הלכה במדבר? טוב, שמה בפסוק כן, זה מציין דווקא את יהודה. אבל באופן כללי, אצל הנביאים, ירושלים זה כלל ישראל, שנאמר, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. כי הכפל מורה על הצורה. כי אצל הגויים, שהצורה בטלה אצל החומר, לכך אין להם מדרגה שנית, רק מדרגה חומרית בלבד. אבל ישראל בעצמם יש להם מעלת הצורה, ולכך חטאה בכפל מצד הצורה, שהיא שנית על מדרגת החומר. כן, זאת אומרת ש... זה, טוב, זה דבר שהוא הסביר גם בפרק י' ובכמה מקומות המהר"ל מסביר את זה, מה היחס בין החומר האנושי לבין צלם אלוהים שבו. כן, הרי כתוב, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים. ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם, כן, יש צלם מיוחד לעם ישראל, ואלוסה, צלם מיוחד לאדם. השאלה היא, מה האופן שבו הצלם הזה מופיע בישראל, לעומת איך שמופיע אצל אומות העולם? אז אצל אומות העולם יש צלם אלוהים, אבל הוא בטל לעומת החומר. רואים את זה אגב בכל הפילוסופיה. של אומות העולם, תודה רבה, שבסופו של דבר יש התגברות של היסוד החומרי על היסוד העצמותי צורני. ולכן אין אפשרות באופן אמיתי לפילוסופיה לדעת שום דבר אובייקטיבי, כי החומר גובר. בסדר? כי החומר גובר. האם אני יכול לחזור? נאמר ככה, במשך 2600 שנה של פילוסופיה, ניסו הפילוסופים להגיע לאמת. עד שהם הגיעו למסקנה שאי אפשר. מדוע? משום שהחומר גובר. או נגיד ככה, נגיד את זה בסגנון קנטיאני, כל ההכרות של האדם מתחילות מן החוש, ולכן הן סובייקטיביות. בסדר? ולכן אי אפשר לדעת שום דבר לאמיתתו. אז זה בדיוק מה שאומר כאן המהר"ל. החומר גובר על הצורה. אבל גם כשהם ניסו זה לא הלך. אתה יודע, יש על זה, יש איזה מיתוס יווני שמבאר את זה יפה. שמעת על איקרוס?
איקרוס, זה עם השמש?
כן. נכון? זה עם השמש. מה המשל הזה רוצה לומר? שכמה שאתה עולה, 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 אבל אתה עשוי מחומר, אתה טיפול. אם תנסה להשוות את עצמך למוחלט. בסופו של דבר. נכון? מה שאין כן בישראל, שהצורה היא צורה נבדלת, ולכן הנבואה היא משוחררת מן הכבלים של החומר. לכן היא אובייקטיבית.
אז האם זה יהיה גם נכון להגיד שלגבי ישראל, אפילו אם הוא מתעסק בחומר, אבל בגלל שאמרנו הפוך מהגוי, כמו שהגוי הוא לא יכול להתנתק מהחומר, אז גם הפוך ליהודי?
היהודי לא יצליח להתנתק מן הרוח.
מן הרוח, כן.
יכול להיות, יכול להיות, זה בעיה. כן, היהודים תמיד מנסים ולא הולך להם, זה נכון. שמת לב שכמעט כל הפסיכולוגים הם יהודים. אומר משהו, לא? טוב. כן. ודאי שזה ביסודו נאמר על הכלל, המאמר הזה, אבל מבין יש לזה השפעה על הפרט? כי אדם לא יכול, לא מנותק מן הכלל שלו, הוא שייך. אבל אתה צודק, שאצל הגויים, מי שרוצה דבקות אלוהית, יכול דווקא כיחיד, אם הוא מתנתק מן הכלל שלו. וזה ראינו, יש כמה גויים שהצליחו את הדבר הזה, היו מנותקים מהמערך הציבורי שלו היו שייכים, ולכן כן יכלו להגיע לעליות נהדרות. ביחס למשה. אבל גם מעלתו של משה, שכול משה כנגד כל ישראל. משם אני שואל, כן, נכון. כן, כן, זה יחסיות בתוך העניין, כן. בתוך מדרגת ישראל יש לך שתי מדרגות. אבל ישראל בעצמם יש להם מעלת הצורה. ולכך חטאם בכפל מצד הצורה, שהיא שנית על מדרגת החומר. כלומר, מה שהוא מסביר כאן המהר"ל, חטאו בכפליים, חטאו כלפי המדרגה השנייה, שהיא מדרגת הצורה. ולקו בכפליים, פירוש, כשם שחטא שלהם אינו לפי מעלת צורתם הנבדלת, שאין ראוי שיהיה בהם חטא לפי מעלתם הנבדלת, ולכך לקו בכפליים. אין, כלומר, כשלמשל, אני יודע, מכונה משוכללת מאוד, מתקלקלת קצת, זה חמור יותר מאשר כאשר כלי פשוט מתקלקל. לכן לקו בכפליים, כן.
אבל לא הבנתי שישראל לא נשארים במדרגת החומר.
נכון.
אז יש להם מדרגת רוח, נכון?
לא, מדרגת הצורה.
מדרגת צורה. אז תוכל לפרק את זה במדרגת הצורה? מה הכוונה מדרגת הצורה?
מדרגת הצורה זה מה שהוא הסביר מפרק ב' עד פרק ממתת. בשביל זה הוא כתב את כל הספר. כן? מה הוא הסביר? מעלת הצורה, נגיד זה ככה. יש... זה מונחים לקוחים מהלקסיקון של תורת אריסטו. לפי תורת אריסטו, כל דבר במציאות יש לו שני צדדים. יש לו חומר וצורה. בסדר? כלומר, אין חומר ללא צורה, אבל יש צורה ללא חומר. מה זה החומר? החומר זה המעוטד לקבל את הצורה. כלומר, זה סובסטרט, תשתית, מצע. כן? זה המשמעות של המילה חומר. מה הוא מצע למה, החומר? הוא מצע לצורה. הצורה מה זה? זה מה שנותן את הייחודיות של הדבר. למשל, צורת הסכין זה החידוד. כן? אז זה דבר מופשט, החידוד. כלומר, זה דבר שאתה יכול למשש. כי החידוד הזה, כשהוא מולבש בחומר, דיינו הברזל, אז אתה חש שיש סכין. אבל מצד עצמה, הצורה היא נבדלת מן החומר. עד כאן זה ברור? מה? מה קשה לתפוס? מה עושה את הסכין לסכין ולא לסתם חתיכת ברזל? שהוא מחודד. בסדר? החידוד זה דבר שאתה יכול למשש אותו?
החוד?
החוד כן. החידוד. החדות. כן, אבל אתה לא יכול למשש בחושים, נכון? נכון. אלא מה? כשזה מולבש בחומר, דהיינו, כשזה חל על הברזל, אז אתה יכול באמת לחוש שיש פה חוד, נכון? זה חותך, הברזל, נכון? זאת אומרת, הצורה היא כשלעצמה נבדלת מן החומר, אבל היא מתלבשת בחומר. זה מה שאומר אריסטו. בסדר?
זה גם מה שהרמב"ם מזכיר בשמונה פרקים? שהשכל, שהנפש זה החומר שלנו?
נכון, 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 כן, כן, בסוף פרק ראשון של שמונה פרקים, גם כן מוזכר. כן, והנפש, דה שהנפש הזאת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר, והשכל לצורה. נכון? זאת אומרת, הצורה זה מה שנותן את הייחודיות, את הספציפיות של הדבר. עד כאן זה ברור? עכשיו, ייתכן, הכל לפי הפילוסופיה הישנה, כן? יכול להיות, כלומר, אין דבר כזה חומר ללא צורה, חומר ללא צורה אין בכלל ממשות כזאת, אבל יש צורות ללא חומר. אתה איתי? כלומר, מה?
מלאכים.
אז המלאכים, למשל, זה צורה ללא חומר. אז זאת אומרת, מה? אז גם הנפש. אז עכשיו, מה שאמרו הפילוסופים זה שיש שני סוגי צורה לפי זה. יש צורה נבדלת, יש צורה מלובשת בחומר. עד כאן זה ברור? עכשיו, המהר"ל משתמש במושגים האלה במקביל, כדי להסביר מה זה מעלתם של עם ישראל. בסדר? מה? מה הבעיה? לא שומע. אז המהר"ל מסביר, משתמש במושגים של תורת אריסטו כדי להסביר את מעלת ישראל. הוא מסביר לך שעם ישראל הוא כמו צורה נבדלת. יש להם מעלת הצורה הנבדלת. ולכן אין החומר שולט בהם. ולכן גם, הם מסוגלים לנבואה, כי הנבואה היא סוג של שפע המנותק מן השעבוד החומרי. הייתי? טוב. לעומת זה, אצל אומות העולם יש התגברות של החומר על הצורה, לכן הם מבחינת צורה מלובשת בחומר. עד כאן זה ברור? כן או לא? לא, זה בסדר, מותר לשאול, רק שזה יהיה ברור. אני רוצה להיות בטוח שזה ברור. כל שלב הבנת פה?
כן,
אז זהו.
איך
ישראל יוצאים מהחומר? לא, זה היצירה מלכתחילה שהם לא יוצאים מהם. הם באים משם, הם באים מן הצורה הנבדלת. כלומר, המעלה המלכתחילה שלנו, אנחנו כמין צורה נבדלת שמבקרת בעולם הזה. או אם תרצה כביטויו של הרב קוק, החיה השממית המהלכת על הארץ בצורה של עם. נגיד זה אחרת. איך נקראים הגויים אצל חז"ל? אומות? העולם. למה העולם?
כי
הם באים מהעולם. אבל אם הגויים הם אומות העולם כי הם באים מן העולם, ואנחנו לא אומות העולם, אז מאיפה אנחנו? אנחנו מעולם אחר. לכן הגויים מרגישים בבית בעולם הזה, והיהודים מרגישים זרים בעולם הזה. מובן? כי מכתחילה אנחנו קרוצים ממקום אחר, אנחנו באים ממקום אחר. מכיר את הסיפור בין המלך ובין השפחה שנתחלפו? זה סיפור של מרק טוויין, שגם רבי נחמן ברסלב מביא אותו. זה סיפור עממי, אירופאי, עתיק, שהיה אדם שהיה בנו של המלך, גדל בארמון, והיה בן של השפחה. והם התחלפו. ואז בן המלך חי כבן שפחה, ובן השפחה חי כבן מלך. יש כמה גרסאות של הסיפור הזה. אחת הגרסאות זה הסיפור של רבי נחמן מברסלב. סיפור מרבי נחמן מברסלב, מעשה בבין המלך ובין השפחה שנתחלפו. עכשיו, הסיפור הוא ארוך מאוד, כן? זה לוקח לפחות חצי שעה לספר את הסיפור. אבל, לא באמת, זה באמת לוקח חצי שעה לספר את הסיפור, אבל דבר אחד מאוד חשוב שם. שם כשבין המלך מסתובב בעולם והוא חושב שהוא בין השפחה, מדי פעם יש לו התעוררות. והוא מרגיש שהוא בא ממקום אחר. יש לו איזו התעוררות של רוח הצילית. גם כשהוא נופל לתוך הפשע ולתוך הג'ורה של החיים, הוא תמיד מרגיש שהוא משהו אחר. זה הכוונה, זה בדיוק המשל לישראל. שאנחנו לא צריכים להשתחרר מן החומר, אנחנו משוחררים מלכתחיל. מובן? ולכן אצלנו החטא הוא לא טבעי. לכן זה, כשהישראל חוטאים זה פשע כפול. לכן זה מה שאומר, חטא חטאה ירושלים. חטאה בכפליים, כי הם חטאו נגד הצורה. אתה איתי? כל חטא שאנחנו עושים. כל חטא. כן. כן. הצורה של האדם זה שכלו. צלם אלוהים שבו. זה מה שגורם לנו לדעת את השם. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, צלם אלוהים זה אותו חלק באדם, המייחד את האדם, העושה אותו יודע את האלוהים.
אבל זה לא נשמע טוב?
כן? החתולים לא יודע אם הם יודעים את אלוהים. מובן? זה לא נשמע מה?
זה לא נשמע טוב? החלק של...
כן, אז זה כבר עניין של הגדרות. השכל, צלם אלוהים, נשמה... צורה עליונה, יש כל מיני אופנים של הסברה, הרמב״ם, המקובלים, יש קצת הבדלים. אבל ענייננו זה מספיק לדעת, די לנו בכך שאנחנו יודעים שיש משהו אצילי באדם. תקרא לזה נשמה אם אתה רוצה. בסדר? אז גם אצל הגויים יש נשמה. אלא שהנשמה הזאת היא בטלה לעומת ההתגברות של החומר, מעטפה החומרית שהיא גוברת על הצורה, ואילו בישראל, מלכתחילה אנחנו משוחררים. מעניין שהיה היה אדם אחד שרצה ללמד את זה לגויים. קראו לו אברהם אבינו. קראנו את זה אתמול, שבת, שהוא אמר אל יושבי חברון, אל בני חת, אמר להם, גר ותושב אנוכי, כלומר, אני גר בעולם הזה, למרות שאני תושב של העולם הזה, גר ותושב אנוכי, עמכם, כלומר, גם אתם כאלה. כלומר, אברהם רצה להסביר לאנשי חברון, מה זה מעמדו האמיתי של האדם בעולם, שאף על פי שהוא תושב, הוא בכל זאת נשאר גר. אז הוא ניסה להסביר להם את זה. מה הם אמנו לו? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. כלומר, מי שמדבר ככה, אז הוא ניסה מעלינו, הוא אלוהים בתוכנו. אנחנו לא כאלה. או? לא, אנחנו כאלה נמוכים. הם סרבו לקבל את הסיפורים של אברהם. אמרו לו, תשמע, זה תיאולוגיה, אתה המצאת את זה. כן.
התורה
נדלת, יושב
בגדל, לא
יוכל
להופיע בחומר? או שזה...
הצורה הנבדלת,
יש צורה...
תראה, יש עניין של ניסוחים, יש ניסוחים נאו-אפלטונים, כל מיני דברים כאלה. אפשר להגיד שיש צורה נבדלת לגמרי, ויש צורה נבדלת שאף על פי שאין עניינה להופיע בחומר, בכל זאת היא מופיעה, ויש צורה שמתלבשת בחומר. הצורה שאין זה מעניינה להיות בחומר, ובכל זאת היא מופיעה בו, זה הנשמה. כן? לכן כתוב שכתוב הוא דוחף אותה. כן.
איך בדיוק זה בא לידי ביטוי שישראל נבדלים, מנותקים מהחומר, כאילו, אני יודע על עצמי...
לא מנותקים, נבדלים. נבדלים, לא מנותקים.
נבדלים מהחומר, אני יודע להעיד על עצמי שאני לא מרגיש איזה...
אתה אדם חומרי, גם אני. כולנו יש לנו צרכים, אתה יודע כמה שאנחנו אוהבים את האוכל של שבת? אז אנחנו מאוד מחוברים.
אוקיי, לא רק ברמה הזאת, גם ברמה של חומר, כאילו... אני מרגיש כאילו לא רק לצרכים הקיומיים הבסיסיים והדברים ש... יש דברים מצויים שלכם בעולם, אפשר לקרוא לזה מותרות, לא תמיד מצליח להרגיש שהוא נבדל מהם.
נכון.
איך זה
בא לידי ביטוי? זה בדיוק העניין. מה שכאן המהר"ל מדבר על זה שישראל נבדלים מהחומר, אין הכוונה שהם לא עסוקים בעניינים חומריים. עדיין שלא. כי דווקא מי שנבדל מן החומר במהותו, הוא מסוגל להתעסק בכל העניינים החומריים, זה המדרגה של הקדושה, מה שאתה מחדה המותרות וכדומה. דווקא ככל שאדם הוא יותר קדוש, כך המסוגלות שלו להיות מעורב בעניינים חומריים היא יותר גדולה. עכשיו, מה שהמהר"ל מדבר כאן, מדבר קודם כל על נשמת הכלל. נשמת כלל ישראל היא נבדלת. בסדר? עכשיו, כל אחד ואחד מאיתנו, לפי דרגת הכרתו, מתחבר אל הנשמה הכללית הזאת. אז יש מי שאצלו החיבור הזה רדום מאוד, ויש מי שזה אצלו מאוד ער. ברור? אז אנחנו לפעמים קצת רדומים. אז אתה מעיד על עצמך שאתה קצת רדום. בסדר.
איך אני מגיע למצב שאני כאילו...
זה מין התגלות, אני חושב. אני חושב שלכל אדם יש מעמד הר סיני שלו. כן? פעם בחיים לפחות. משהו כזה. איזשהו שלב של הכרה. עכשיו, איך הדבר הזה נעשה? אנחנו עושים תרגילים על יבש כל הזמן. כן? כלומר, ותרגילנו במצוותיך, תרגילנו בתורתיך, המצוות שאנחנו עושים, זה אסטרטגיה כיצד לפתוח את הצינורות האלה. אז לפעמים הם נפתחים, לפעמים לא. בסדר? כן.
אם בן אדם, בת למי שמוכנים,
אתה שואל מדוע אם מישהו רוחני צריך להתעסק בחומר, אז למה החומר משכיח את הרוח? תשובה, זה תלוי באיזה שלב אתה נמצא. אם זה בשלבים האמצעיים, כך מסביר הרמח"ל בספר מסיעת ישרים, אם זה בשלבים האמצעיים, אז החומר אכן משכיח את הרוח. אבל אם זה בשלבים היותר עילאיים, אז עד רבה, החומר הופך להיות כלי לקבלת הרוח. זאת אומרת, זה הבדל בין הטהור לבין הקדוש. כך מסביר הרמח"ל בפרק 26 של ספר מסיעת ישרים. הטהור זה אדם שההתעסקות שלו החומרית היא רק לפי ההכרח. ואם היה אפשר בלי החומר, היה יותר טוב. כי הוא עוד לא קדוש. מה שאין כן, אם הוא כבר קדוש, אז כל עיסוק חומרי שלו גורם עילוי לחומר ולא נפילה לרוח.
כל מי שלא קדוש לחומר, זה כאילו לא יכול לשתור בחומר?
האדם הקדוש מרומם את החומר אליו. עליי יניח צדיק ראשו. אמרו כל האבנים, מסביב ליעקב. בסדר? טוב. איפה היינו? ולכך לקו בכפליים, שכל מכות, אני בעמוד קוף צדיק ב', שכל מכות, היה שלא בטבע, כי היו מכות מופלאות ומובדלות, גם כן כפי מדרגת הצורה. לכן גם הצרות שעם ישראל קיבל, הן צרות שלא כדרך הטבע הרגיל. כן? זה משהו הרבה יותר מתעקש כזה. נכון? אתה אומר, מה אפשר להגיד על מצרים שלקו גם כן מכות מופלאות ונאמנות? מה זה אומר באמת, תגיד? שגם הם, כן. כבר, אל תשכח, מצרים זה השורש של עם ישראל. זה האמא שלנו. אז אין פלא שהם זכו, הם היו האומה הראשונה בהיסטוריה שזכו להתגלות. כאומה. עוד לפני עם ישראל. אתה יכול להגיד, מכוח זה שהיינו אז בהיריון בתוכם. כלומר, אנחנו היינו עובר בקרבם. איך כתוב? הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי, מקרב גוי. מתי מוציא מישהו מקרבו של מישהו? בלידה. אז היינו כמין עובר בתוך הרחם המצרית. משהו כזה. כן. בגלל שהחטא היה בכפליים. מה זה החטא היה בכפליים? כי זה נגד הצורה, נגד הצורה. לכן גם כביכול התסכול האלוהי על זה שמה בניי האציליים חטאו, זה יש הנקמה כפולה, יותר חזקה.
זאת אומרת, במידה שלה היא כפולה, זה לא
כפולה. נכון, יש חטא במידת החומר, זאת אומרת שזה חטא שמצאו אצל אומות העולם. האדם באשר הוא אדם עלול לחטא. ולכן אין פלא שאצל אומות העולם יש חטאים. לא, כשאומרים חומר, אין הכוונה לפיזי. הביטוי חומר מתייחס לנפש. כן, כשאומרים, האדם הוא חומרי, מצד מה הוא חומרי? לא מצד שיש לו גוף, אלא מצד שיש לו נפש. והנפש הזאת אחוזה בטבע. בסדר? כפי שאומר המהר"ל, עשה הרמב״ם בסוף פרק א' של שמונה פרקים, ודע שזאת הנפש אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר. והשכל לה צורה. בסדר? וכשלא הוסגלה הצורה, תהיה מציאות ההכנה אשר בא לקבל את הצורה ההיא לבטלה וכאילו מציאות הבל. ושהכתוב אומר, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצוני לומר, נפש שלא הוסגלה הצורה, אלא תהיה כחומר ולא צורה, לא טוב. העיכול, כן, זה פונקציה של הנפש, ברור. טוב. וכן, מתנחמים בנחמות כפולים, כן? נחמו, נחמו עמי. והם נחמות שלא בטבע. וכולם הם נחמות אלוהים שראויים אל מעלת הצורה, והם נקראו נחמות כפליים. כן, שימו לב, יש פה שתי טעויות דפוס, אחת ליד השנייה, ממש דבר נדיר, נכון? והם נקראו נחמות כפליים, כי הדבר שהוא לפי הטבע החומרי הוא עניין אחד, ושלא בטבע הוא כפל, לכך היו דווקא הנחמות כפולות. ובמדרש, עוד פעם שהוא לא מציין את המקור של המדרש, זה משגע. טוב, יש מהדורות מדויקות יותר של המהר"ל, ששם בטח כתוב מאיפה המדרש הזה לקוח. למשל מהדורת מכון ירושלים, שהיא מהדורה חבל על הזמן, רק שזה שלושה כרכים, וזה אי אפשר ללמוד בספר הזה. אתה יודע למה? בגלל שיש כל כך הרבה הערות, שאתה רוצה לקרוא את ההערות, בסוף אתה לא מתקדם בספר. טוב. ובמדרש, חטאו בראש, ניתנה ראש, ונשובה מצרימה. כן, זה... מתי הם אמרו את זה? בחטא המרגלים, נכון? שכאשר באו המרגלים, אז אמרו בני ישראל, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. אז ניתנה ראש, רגילים לפרש הכוונה שנפנה. אבל רש"י שמה הסביר, שגם התרגום, נמנה ראש. כלומר, נמנה עלינו מנהיג חדש במקום משה. ניתנה ראש, נמנה רשע. כן, אנחנו נמנה מעלינו מישהו אחר ממשה, ונחזור למצרים. ניתנה ראש במצרים, ולקו בראש, שנאמר, כל ראש לחול. איפה זה כתוב? כל ראש לחולי? לא, כמעט. ישעיהו פרק א', נכון? זה בחזון, הפטרת חזון, שאנו קוראים לפני תשעה באב. כן? כתוב שם, מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום, פצע וחבורה ומכה תריה, כל ראש לחולי, וכל לבב דווי. בסדר? זוכר? זה היא בשבת חזון, אתה נרדם בזמן ההפטרה? מה זה פה? זה דברים שקורים, כל הדברים שקורים בבית הכנסת, למה חז"ל סידרו שיקראו בבית הכנסת? כדי שאנשים יהיו מודעים לטקסטים האלה, שזה יהיה חלק מן ההווי היהודי. פעם של היה יהודי, כן, פעם, בזמן הרב קוק, הרב קוק כתב מאמר, שבו הוא הביא את הפסוק, ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. יש פסוק כזה בתרי עשר. ואנוכי השם אלוהיך מארץ מצרים. אז מישהו כתב במאה השערים, הרב קוק כופר ביציאת מצרים. כי הרי הוא לא הביא את הביטוי אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בסדר? אבל פשוט הם לא שמו לב שזה פסוק בתרי עשר. אז הרב קוק ענה על זה, אומר, זה שהם לא לומדים תנ"ך, מלא. אבל זה הפטרה. אם זה הפטרה, הם צריכים לדעת. כן. מה קורה, יש פה שאלה. מה קורה ליהודי שמתקדש על ידי התנתקות מהכלל? יהונדב בן רחב, האיסיים וכו'. נו, מה אתם אומרים? יש סכנה. יש סכנה. אכן. אצל האיסיים למשל, אצל יהונדב בן רחב, לא ראינו שהם התנתקו לגמרי מהכלל. מה? לא, אבל אצל בני יהונדב בן רחב זה הלך לכל הדורות. אבל זה לא היה מתוך אובדן הסולידריות הלאומית. אבל לגבי האיסיים, זה נכון שהיו קצת סכנות כאלה. אמנם, יש לנו עדויות שחלק מהאיסיים השתתפו במרד נגד הרומאים. מצד שני אנחנו יודעים שראשוני הנוצרים באו מקרב האיסיים ודווקא הם כן שברו את הסולידריות הלאומית. אז אני לא אומר שזה לגמרי פסול, רק צריך זהירות בדברים האלה. כאשר אדם בא לחיות חיי פרישות ונזירות, אז הוא צריך לבדוק את עצמו טוב טוב, האם הוא לא מפתח באיזשהו גרעין קטן איזושהי שנאה אל הכלל. כן, מה? יהונדב בן רחב הוא מוזכר הרבה בתנ"ך דווקא. טוב, אבל זה לא בהפטרה, זה בסדר. כן, יהונדב בן רחב היה שר צבא בזמנו של יהוא מלך ישראל. כן. ובאיזשהו שלב, מכל מיני סיבות, הוא החליט לפרוש מחיי העולם הזה. לא בדיוק, לא שלא להקים משפחה, אבל הוא ציווה את בניו לא לשתות יין, לא לדור באוהל, לא סליחה, לא לדור בבית, אלא רק באוהלים, ולא לעבוד את האדמה. כן? אז הם היו נוודים כאלה בתוך ארץ ישראל. היו חיי כמו שבט בדואי. זה בני יהונדב בן רחב, אבל גם בימי בית שני, הצאצאים של יהונדב, יש איזה נבואה בירמיהו על בני יהונדב בן רחב, דווקא הוא משבח אותם, על זה שהם שמרו את מצוות אביהם. ולא עברו על זה, ולא שתו יין. גם בימי בית שני, אנחנו יודעים שהם היו ממביאי קורבן העצים. פעם בשנה היה חג של בני יהונדב בן רחב, שהם היו תורמים עצים למזבח. אז אומרים שהם לא גלו מעולם. אז איפה הם? אני לא יודע, אבל אומרים שהם לא גלו מעולם. זה בני יהונדב בן רחב. יש אולי קשר ביניהם, זה צריך זהירות, אבל זה לא לגמרי מוכר. אולי יש קשר ביניהם לבין הנבטים. בגלל שידוע, העדויות העתיקות ביותר שיש לנו על הנבטים, מתחילת ימי בית שני, זה שהם קיבלו על עצמם לא לשתות יין, לא לדור בבית ולא לעבוד את האדמה. אחר כך הנבטים השתנו, כן? במשך הדורות הם שינו את הדבר הזה. הנבטים, כן, הם היו עובדי ילידים. אז לכן אומר, יכול להיות שהיה גרעין שמה של בני יהונדב בן רחב אצלם.
אבל
הנבטים? הנבטים זה שבט ערבי שהופיע בהיסטוריה בסוף, בתחילת ימי בית שני, ונעלם עם הכיבוש המוסלמי של ארץ ישראל. כלומר, המשיך עד התקופה הביזנטית. השבט הערבי הזה ישב בנגב ובדרום ירדן. אז יש כל מיני שבטה, שמעת על שבטה? כן, על עובדת, כל הערים האלה, ממשית, כל מיני ערים עתיקות שהחורבות רק שלהם נשארו עכשיו בדרום הארץ. פטרה, כן, כל זה, זה היה שלהם. הם היו סוחרים בבשמים וכדומה, הם היו עשירים מאוד בזה שהוא שלהם. הם היו פשוט, היה להם שיירות מערב ועד הים התיכון. וככה הם היו עושים את הכסף שלהם. זה הנבטים. הם המציאו איזשהו כתב שהוא המעבר מהכתב העברי לכתב הערבי. כן, הכתב הערבי מקורו בנבטים. עד כאן ברור. יש אומרים שזה השבט של בני ישמעאל הנקרא נוויות. כן, הבכור של ישמעאל קוראים לו נוויות. אז אומרים אולי שהנבטים זה נוויות. מי יודע? או שכן, או שלא. יש אפילו יישוב נבטים בנגב על שמם. היום אין שום נבטי בעולם. זה קיבוץ נבטים. מושב, זה מושב, בסדר. אז זה על שם הנבטי. לא, סתם, חיפשו משהו. עד כאן הפינה של... טוב. אז איפה היינו? הוא במדרש. חטאו בראש, שהם אמרו, ניתנה ראש ונשבה מצרימה. ולקו בראש, כתוב, כל ראש לחולי. איך הגענו לנבטים? אני כבר לא יודע. השאלה על יונדב בן רחב. כל ראש לחולי. ומתנחמים בראש, איך כתוב? ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. אני כן, חטאו בראש, לקו בראש, מתנחמים בראש. חטאו בעין, כתוב, ומסקרות עיניים. איפה זה כתוב הדבר הזה? ישעיהו. כן, ישעיהו יש לו איזה פרק שלם, שבו הוא מונה את כל התכשיטים של בנות ירושלים. איך שהם כולם עושות דאווינים וסנוביות כאלה. כן? אז אחד הדברים שאומר עליהם שהן מסקרות עיניים. כן? כלומר, היו שמות סיקרה. סיקרה זה צבע אדום. כן? מה? אסקרה. בקיצור, היו עושות דאווינים מתייפות וכו', ומסיתות לזימה. אז הוא אומר שהן היו מסקרות עיניים. אתם יודעים כמה תכשיטים הוא מונה שם? 24 תכשיטים בפרק אחד. כן. מסקרות עיניהם, ולקו בעין. איפה זה כתוב? עיני, עיני, יורד המים. איפה זה כתוב? עיני, עיני, יורד המים? באיכה, באיכה, נכון? איך אתה יודע?
יש שיר כזה, אני מכיר את השיר.
לא, אבל יש גם בתשעה באב, קוראים את איכה, כן, כן. גם בערבית וגם בשחרית. אז זה צריך. עיני, עיני, יורד המים. ומתנחמים בעין. למה? כי עין, בעין יראו בשוב השם ציון. חטאו באוזן, ואוזניהם יכבידו, ולקו באוזן, ואוזניהם תחרשנה, ומתנחמים באוזן, ואוזניך תשמענה דבר מאחוריך, וכו'. וביאור עניין זה, כי כל עניין ישראל, אז יש לנו ראש, עין, אוזן, כן? שלושה אופני חטא. וביאור עניין זה, כי כל עניין ישראל הוא בדקדוק גמור, שאם חטאו ישראל באיבר אחד, אותו דבר נלקה, ואותו דבר חוזר להירפא. ובזה נתרפאו לגמרי. ואם חטאו בעבר זה, ובאה המכה לעניין אחר, לא נתרפא אחת לגמרי. כלומר, אם היינו רואים, היו חטאו באוזן ולקו בעין. זה לא רציני. צריך שיהיה קשר בין העניינים. כן, נתרפא אחת לגמרי. מאחר שלא הוקה באותו עבר שהיה בו החטא, וכך באותו דבר שחטאו בו, נלקו. ובו נתרפאו. בסדר? זה מראה שיש השגחה מיוחדת על ישראל. ראינו את זה גם בפרשת יתרו, שיתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. נכון? טוב. פרק נון. כן. מה יש להסביר כאן? זה מוסבר, לא? מה שאומר כאן המהר"ל, זה שככל שהאדם יותר נעלה, ככה ההשגחה עליו יותר מדוקדקת. למשל, אדם שלא כל כך נעלה, הוא חטא. נגיד, הוא חטא בעיניים. אז הוא יענש. יכול להיות שהוא ילקה באוזן. כן? זה ייסורין לעומת מה שהוא עשה. אבל אין יחס ישיר בין החטא לבין העונש. אז סימן שהוא קצת עזוב. ככל שאדם יותר נעלה, ההשגחה עליו יותר מדוקדקת. במה שהוא חוטא, בזה נענש. מובן? יש לנו כמה דוגמאות כאלה. גם בתנ"ך, גם בחז"ל. ככל שאדם יותר נעלה, ככה ההשגחה עליו יותר בדקדוק. זה מובן עכשיו או לא? מה זה? אז למה לא אמרת שהמשפט ביתרו לא הבנת? לא, אמרת, אתה יכול להסביר את העניין הזה. אני לא יודע על מה אתה מדבר. טוב. אז כמו שמצאנו פרשת יתרו, שיתרו אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. זדו, מי? המצרים. כן? מה, במה הם פגעו בישראל? במים, נכון? כל הבן הילוד, היורה תשליחו. נכון? ובמה הם לקו? טובעו בים סוף. אז דבר אשר זדו בא עליהם. בסדר? אז מכאן שגדול השם מכל האלוהים. זאת אומרת שיש פה דקדוק יותר. כשהקדוש ברוך הוא מתערב, רואים שזה יותר גדול ממה ששאר האלוהים עושים. ששם זה לא בדקדוק. עד כאן מובן? בסדר. אז אגב, זדו זה מלשון לבשל, תבשיל. כן? כתוב, ויזד יעקב נזיד. נזיד הדשים. כן? נזיד זה תבשיל. אז בדבר אשר זדו עליהם, אומר רש"י, בקדרה שבה בישלו, בה נתבשלו. יש אדם מתבשל במה ש... מה?
ומכאן גם הדמיון של להזיד ובנזיד?
לא, אין שום קשר. אין שום קשר. אולי יש כן, לא יודע. טוב. ובכן, רבותיי היקרים, הגיעה השעה להגיע אל פרק נון. בסדר? טוב, יש לברר איך ייראה העולם לימות המשיח. כן? זה מי טוב לדעת דברים כאלה. מה יהיה? כן? זה, בימות המשיח הבריאה תחזור לשלמות צורתה כבשעת הבצרה. כן? ככה הוא קרא כאן, בתוכן הפרקים. אז ידוע שיש מחלוקת בגמרא מה אופיים של ימות המשיח. בין שמואל לבין רבי יוחנן. נכון? שרבי יוחנן אומר, כל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח, אבל עולם הבא עין לא ראתה אלוהים זולתך. יוצא לפי זה שכל מה שאתה רואה בנביאים, שמתאר ניסים לעתיד לבוא, שינוי סדרי הטבע, זה יתקיים בהיסטוריה. כן, יהיו ניסים. הגמרא אומרת ששמואל חולק על זה, שמואל אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. כלומר, הדבר היחיד שמבדיל בין ימות המשיח לבין מה שלא ימות המשיח, זה העצמאות המדינית. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד.
שניהם המורים של ארץ ישראל?
לא, רבי יוחנן הוא המורה ארץ ישראלי, שמואל הוא המורה בבלי. נכון? כן. הוא היה... מה? כן, הוא היה בנהרדעא. מה? שמואל היה בנהרדעא. הוא היה ראש הישיבה הגדול שם. רבי יוחנן היה בדבריה.
רבי יוחנן הוא זה שערך את התלמוד הירושלמי?
כן. רבי יוחנן הוא העורך הראשי, נאמר, של התלמוד הירושלמי. כן. למה קוראים לו ירושלמי? לא, תקוע בארץ ישראל, אבל הוא... אני לא יודע אם רבי יוחנן אי פעם ראה את ירושלים. אבל התלמוד שלו נקרא תלמוד ירושלמי, כי ירושלים זה כינוי לכל ארץ ישראל. למשל, בצפון אפריקה, כשהיו אומרים על מישהו שהוא עלה לירושלים, הכוונה לארץ ישראל. כן, זה המשמעות של הביטוי. אבל את הירושלמי כתבו חכמים מהגולן. העריכה שלו נעשתה בטבריה. זה מה יש. טוב, אז עכשיו השאלה היא מה המשמעות של הדבר הזה, איך ייראה העולם באמת. אז המהר"ל מסביר למערד רואים שיש נטייה דווקא יותר לכיוון של רבי יוחנן. הרמב״ם מאוד ברור בזה. הרמב״ם פוסק, אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. עבור הרמב״ם, ימות המשיח זה שינוי פוליטי. כן? זה שינוי פוליטי, ובעצם במובן הזה מדינת ישראל ממלא את התפקיד הזה. אנחנו כבר השתחררנו מעולם של האומות. ברוך השם, זה כבר 60 שנה כמעט שאנחנו בימות המשיח. זה יפה לדעת, לא? זה סימפטי. אבל רבי יוחנן, הוא מדבר גם על שינויים יותר מעמיקים. המהר"ל, כיוון שהוא כל הזמן מודע, הוא מדבר הרבה על זה שהגאולה היא מצד מעלתם העצמית של ישראל, שהיא מעל הטבע, לכן יש לו הזדהות יותר מובנת עם רבי יוחנן. אף על פי כן, הוא גם מקבל את דברי שמואל, הוא צריך להסביר את דברי שמואל, וזה מה שהוא הולך לעשות בפרק נון. הבא, נלמד את פרק נון. כבר בארמה. כי אף למאן דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות, מי זה?
שמואל,
כן. שאין דעתו לומר שלא יהיה דבר יותר, רק שלא נהיה אנחנו בנינו ובני בנינו שועבדים ולא יותר. כלומר, גם לפי שמואל ברור שהשינוי הפוליטי הזה יש לו משמעות רוחנית. כן, גם הרב קוק כותב את זה באורות. שהתגלות רוח האומה והתגלות מלכות האומה, זה קשור זה בזה. כן? ולו רק בגלל שכאשר אנחנו משועבדים, לא שומעים לנו. לפי העיקרון שחוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. כן? איך נקרא ספר הכוזרי? השם האמיתי של הספר זה ספר הטענה להגנת הדת המושפלת, או הדת הבזויה. בסדר? כלומר, לא מתייחסים אלינו, כיוון שאנחנו בשפל. אז גם זה, עצם השינוי הפוליטי גורר בעקבותיו שינויים רוחניים. ודבר הזה באמת בולט מאוד מאז מלחמת ששת הימים במיוחד. כלומר, בשנת תשח, אמנם זה היה מאוד יפה שהעם היהודי השתחרר מעול הבריטים, אבל עדיין מדינת ישראל הופיעה בתור איזה מין מפלט למסכנים. במלחמת ששת הימים ואילך, פתאום נעשה רעש גדול בעולם, רואים שעם ישראל תפס מקום של כבוד. ולכן מאז מלחמת ששת הימים עסוקים הגויים וגם כמה יהודים בביטול ההישגים של מלחמת ששת הימים, כי אנחנו לא רוצים את הגדולה של עצמנו. כן.
הרב, זה נכון,
היתרות שדיברנו
עליו מקודם, שככל שאדם יותר נעלה ככה, השגחה ויותר...
מדוקדקת, כן.
זה נכון גם לגבי אומה? ובכל זה בעם ישראל, שכל שאנחנו יותר נעלים ויותר לומדים תורה ויותר ככה, ההשגחה האלוקית היא יותר...
יש ביטוי כזה, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. צדיק עושה פשלה, הכי קטנה, טרח, על המקום חוטף. אבל אדם רגיל, שנינו במעלה העצומה הזאת, פחות מדקדקים איתו, כי מצפים מנו פחות. זה... אני לא הבנתי איך, מה הקשר בין מה שאמרת נכון לגבי האומה לבין מה שאמרת אחר כך לומדים תורה. כי מי שלומד תורה זה היחיד. אלא מה? תגיד, ככל שאומה היא יותר נעלה בעצמיותה, היא יותר מדוקדקת. אז עם ישראל הוא אומה יותר נעלה, ולכן הדקדוק איתה יותר גדול. זה כתוב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. כן? כלומר, אני כל כך אוהב אתכם, כל כך מתייחס אליכם, שאני לא מוותר לכם. כן? פסוק בהושע, אני חושב. שאלה? טוב. אז איפה היינו? כבר בארנו. אני קורא כאן בפנים. כי אף למאן דאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות, שאין דעתו לומר שלא יהיה דבר יותר, רק שלא נהיה אנחנו בנינו ובני בנינו משועבדים ולא יותר. איך הוא אמר? וכי ייתכן ששמואל חושב שגאולת ישראל זה רק השינוי הפוליטי? ודאי שלא. כי דבר זה נאמר כלל. אבל לא יהיה העולם מוטבע בחומרים כאשר הוא עתה, והסתלק היצר הרע מן האדם, ויתו הבריות לב אחד לעבוד את יוצר הכל. זאת אומרת, ברור שכל העולם כולו יהיה עסוק בדעת אלוהים. כתוב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. לכן אומר הרמב״ם, יהיה עסקו של כל העולם כולו לדעת את השם בלבד. וזה יעסקו. עכשיו, השאלה היא איך הדבר הזה, מה שאומר כאן, יסתלק יצר הרע מן האדם, מה המשמעות? נחלקו בזה הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ן אומר, הרמב״ן עדיין אדם קצת פסימי ביחס לטבע האדם. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יעשה ברית מילה ללב של האדם. כמו שכך הוא מסביר את הפסוק, ומה להשם אלוהיך את לבביך ואת לבב זרעך לאהבה את השם אלוהיך. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא יבטל את היצר הרע מן האדם. אז זה ממש שינוי חדש, איזה שינוי. אנחנו נהיה כמין יצירה חדשה. זו דעת הרמב״ן. דעת הרמב״ם איננה כזאת. רמב״ם היה הרבה יותר אופטימי ביחס ליכולתו של האדם. אמר, כיוון שכבר עם ישראל ישלוט בארצו, ויהיה בית המקדש, ותשוב הנבואה, אז ממילא, בני אדם, וגם לא יהיו כל כך הרבה צרות כלכליות, כי לפי הרמב״ם, ההתפתחות של הטבע תהיה כזאת, שהאדם כבר יהיה חופשי מן השיעבוד אל הטבע, ולא יהיו מחלות, כנראה, בגלל שתהיה התפתחות של הרפואה וכדומה. אז במה אנשים יעסקו? הם יעסקו בדעת אלוהים. כן? האדם כבר לא ירצה כל כך להרע לזולתו. כן? זה האופטימיות של הרמב״ם.
מה?
זה בסוף הלכות מלאכים. כן? בסוף משנה תורה. הרמב״ם כותב את זה במפורש. הוא אומר, בזמן שישראל יחזרו לארצם, הנה עכשיו אנחנו. מה? כמובן, כל הדברים האלה. כלומר, הרמב״ם שמה מתאר כל מיני שלבים בגאולה. יש כל מיני דברים. מה? יש כל מיני דברים. למדנו את זה לפני שנתיים, נתתי פה סדרה של שיעורים על הלכות מלאכים לרמב״ם. אז אפשר לשמוע את זה בקלטות? יש למטה. נכון? למטיב את הדלתתה. נכון? יש לכם הקלטות על הלכות מלאכים? יש. אבל גם בלי לשמוע את השיעורים שלי על הלכות מלאכים, אפשר לקרוא את הלכות מלאכים. בכלל, אדם שנמצא בשיעורים בישיבה או במכון מאיר או לא משנה איפה, הוא לא פטור מללמוד את חומר התורה, אפשר לומר, בעצמו. כן? לכן, אין דבר כזה שיהודי אומר, אני לא קראתי את כל התנ"ך כי לא היה לי שיעור על ספר פלוני בתנ"ך. אז מה אם לא היה לך שיעור? תקרא את התנ"ך. לא הייתי בשיעור של הרב שרקי על הלכות מלאכים. אז מה? ואתה יכול לקרוא הלכות מלאכים. לכן, יש ברוך השם המון זמן במכון מאיר. אני שמתי לב שמלבד שעות השיעורים, יש עוד שעות שבהם אין שיעורים. אז אפשר אז להשלים את כל התורה כולה. נכון? כדאי, לא? מומלץ. אז אם כן, יש לנו מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. אגב, זה גם לא סותר שגם אפשר לחזור על הדברים. מישהו פעם אמר לי, עברתי על כל זה, אבל אני לא זוכר. אז מה? אז תחזור עוד פעם. אז תגיד, אבל זה ייקח הרבה זמן. שאלת השאלה, מה הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים בכלל? מה יש לך לעשות בחיים? שטויות? אל תעשה. תלמד, זה הרבה יותר טוב, נכון? הרמב״ם שואל, עד מתי חייב אדם ללמוד תורה? עד מתי באמת? עד יום מותו. עד יום מותו. אז יש לך זמן. בסוף מגיעים למסקנות, מגיעים לידיעות. זה לא... זה לא שסתם לומדים, יושבים על הספר ולומדים. לא. יש התפתחות. כן? במהלך החיים האדם משיג השגות מכוח זה שהוא לומד. למשל, הגאון מווילנה, הוא כבר למד הכל בגיל צעיר. אז מה הוא עשה אחר כך? לא. לא. הוא גם כתב ספרים. הוא גמר, כתב את הספרים. כתב, זה, שינן, לימד. מה נשאר לו לעשות? הוא היה קורא בספר תורה. ספר תורה, ספר תורה קלף, זה שקוראים בבית הכנסת, בזה היה קורה. כי שם הוא היה רואה את כל התורה כולה. כבר לא היה צריך את הספרים. או למשל הרב ציודה, בסוף ימיו לא היה לומד, היה יושב וחושב. אז פעם תלמיד אמר לו, אולי כבוד הרב רוצה ספר לעיון? הוא אמר, אני כולי עיון. הוא כל התורה כולה, הוא לא צריך, מה תגיד לו את הספר, אז הוא כבר יודע מה שיש בספר. מה הוא יעשה? אז איפה היית? כן.
אם אני מבין נכון, לעתיד לבוא, ינטל יצר הרע מהאדם?
כן, אז השאלה איך? מה המשמעות? זה השאלה, זאת השאלה. לפי הרמב"ן, זה איך שאתה תיארת את זה. זאת אומרת שביטול הבחירה החופשית מן האדם.
הרמב"ן.
לפי הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן מגרונה, קבור בחברון אגב. אגב, גילו את הקבר שלו. ולא רחוק ממערת המכפלה. עכשיו, לעומת זה, הרמב״ם רואה את זה בצורה יותר רציונלית. לא שיש שינוי מהותי במבנה הנפש של האדם, יישאר מה שהיה. אבל התרבות תהיה כזאת, שבני אדם לא יתעסקו בדבר אחר. כן, הרי תמיד אדם מושפע מהנורמות התרבותיות של החברה שבה הוא חי. אז בחברה שבה כל מה שחשוב זה לעשות כסף, אז זה מה שאדם עושה, כי זה מה שלימדו אותו. אם אתה חי בחברה שבה כל העניין הוא לדעת את השם ואין תרדות, כי ברוך השם אין יותר מחלות, אין יותר עוני ואין יותר מלחמות וכו', ושנאה, אז האדם עוסק בדעת אלוהים. מובן?
מה
שקשה
לי
עם הדעה
של הרמב"ן,
כן,
שהוא אומר שהאדם הוא בעצם הבורא של העולם.
אז לפי הרמב"ן בעצם להיסטוריה יש גבול. זאת אומרת, ההיסטוריה זה איזשהו שלב בהתפתחות נפש האדם, שלב שבו יש בחירה חופשית כדי לקנות את הזכות, אחרי שקנינו כבר, זה אפשר להסתלבט. בסדר? טוב, עד כאן להיום.